עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם השעה השנייה של המהדורה המרכזית, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי השידור אורי כהן. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ערב טוב.
ערב טוב.
ואת יודעת, זה מאוד מפתיע אותי, כי במקום שאנחנו עכשיו נעלה ונדבר, אולי נדבר בהמשך על תוכנית המאה ועל, לא יודע, הצבעות אולי על החסינות, אנחנו רוצים לדבר איתך דווקא בנושא אחר, וזה ההסתה של ליברמן. ליברמן מפרסם סרטון שבו הוא רומז שהחרדים הם וירוס, והרב הראשי, אני לא יודע בכלל אם אני אכנס לדברים האלה, את יודעת, זה הסתה גזענית בצורה יוצאת דופן, ואת יצאת בעצם להגנת המגזר החרדי, או בעצם לגנות את ההסתה של ליברמן.
נכון, אני יצאתי כדי לגנות את הגזענות של ליברמן על כל צורותיה, גזענות נגד חרדים, גזענות נגד ערבים. אני לא חושבת שזה יוצא דופן כשמדובר בליברמן, זה השפה שלו. אני חושבת שהגיע הזמן שכולנו נבין שגזענות לא עוצרת בקבוצה אחת, ואי אפשר לפסוח ולהיות אדישים כאשר שומעים עם דברים כאלה. אני ברגע שראיתי את הסרטון נזכרתי מיד בזמנו כשרפאל איתן קרא לנו ג'וקים. אני חושבת שהסתה מסוג זה עלולה להביא לאלימות מאוד קשה ואי אפשר לעבור עליה לסדר היום.
ללא ספק. אגב, בחלק מהצמתים אנחנו כן רואים שיתוף פעולה של המיעוטים, החרדים והערבים. ראינו את זה למשל בחוק המואזין, ראינו את זה בצד השני כשזה היה בחוק הגיוס. כלומר, יש פה איזשהו שיתוף פעולה, אבל כמדומני שדווקא בנושא התקשורתי זה פחות. כי מה? כי אולי זה לא מצטייר טוב לעשות את זה בתקשורת?
אני לא יודעת, אני חושבת שאף פעם לא דאגתי איך זה מצטייר, דאגתי להביע עמדה ועמדה שהיא מוסרית, ואי אפשר לא לעשות את זה בימים האלה, כאשר יש אווירה שהיא פרועה מבחינת הסתה והסתה לאלימות והכפשה כל הזמן, ולהגיע עד לקרוא לאנשים וירוס. אנחנו יודעים טוב מאוד איך מטפלים בווירוסים, וברגע שאתה מעלה דימוי כזה, אתה קורא לאקטים שכל מיני אנשים יכולים להבין אותם שהם צריכים להיות אקטים אלימים. בדברים כאלה לא מחכים ובודקים סקרי דעת קהל מה מצטייר טוב או מה מצטייר רע.
נכון.
מה שבודקים זה עמדה מוסרית שצריך להשמיע אותה וצריך לעמוד עליה וצריך לבטא אותה. היום זה אני, מחר זה אתה, ואי אפשר לשתוק.
השאלה שלי, אני גם לא יודע אם היא במקום, את יודעת לעשות את ההשוואה, אבל ראינו גם כן את אותם שלטים שפורסמו בתל אביב, שלום עושים אויבים מובסים, האם היית מצפה שהנציגים החרדים יגנו גם הם דברים שהם יוצאים מן הכלל במערכת הבחירות הזאת?
אני מצפה מכל אדם הגון, מכל אדם שערכי המוסר והדמוקרטיה והשוויון והאנושות קרובים לליבו, שכן ישמיע הכל. אנחנו במצב כזה שכל מי שיעמוד בצד ורק יסתכל על מה שקורה, הוא תורם להידרדרות הזו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אני מצפה, אם זה מחרדים, אם זה מיהודים אשכנזים או מזרחיים או מכל קבוצה, אפילו מיוצאי ברית המועצות, שיגנו שבשמם אפשר לעשות את דברים כאלה. אנחנו יודעים טוב מאוד כאשר האנושות שתקה בתקופות מסוימות בהיסטוריה, לאן זה הגיע. וחז וחלילה, אנחנו לא רוצים להגיע לזה.
טוב, אם אנחנו כבר כאן, אז מילה אחת פוליטית. עד כמה הדלת סגורה בין הרשימה המשותפת לבין גנץ, כשאומר, אני לא צריך את הרשימה המשותפת, אני לא מצפה מהם לאיזשהו שיתוף פעולה, וגם במקביל אומר, אני מתכוון לאמץ את תוכניתו של הנשיא טראמפ.
אני חושבת שגנץ בעצמו החליט לתמוך בתוכנית של טראמפ ונתניהו. הוא קיבל על עצמו שנתניהו יסרטט לו את קווי היסוד של הממשלה הבאה, ולכן הוא נושא באחריות. אנחנו מצדנו לא תמכנו, לא נתמוך, לא בעבר ולא בעתיד, בשום ממשלה שתתמוך בסיפוח, שתנסה לבצע סיפוח ותתמוך בהמשך הכיבוש. הוא לא צריך היה להצהיר מה שהצהיר היום, כי כבר אנחנו הצהרנו את זה מזמן.
טוב, אז אני חושב שהתשובה היא ברורה. השאלה, האם אתם תמחלו? כי אתם אומרים, תשמע, כרגע הוא רוצה להביא מנדטים, וזו הסיבה. הוא לא באמת הולך לעשות את זה. מחר הוא יישב איתנו למסע ומתן.
דבר ראשון, אם הוא ירצה לשבת למסע ומתן, דבר ראשון שהוא ישמע מאיתנו, שאנחנו נרצה לדעת מה העמדה שלו בנושא הזה. אם הוא שינה את דעתו, אז שיצא בפומבי ויגיד את זה. אני לא חושבת שבנושאים כל כך מהותיים אפשר לעשות טקטיקות בחירות כאלה ולעשות יוטרן יום אחרי הבחירות. אבל אם זה חלק מהטקטיקות החדשות של מי שמתיימר להיות אלטרנטיבה, אז בבקשה, נחכה ונראה. היום, מה שברור, גנץ תומך בסיפוח, זה אומר ישר שהוא לא מקבל אפילו מבט צדדי מצדנו אליו.
חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה רבה לך על הרעיון, ערב טוב.
תודה.
עכשיו נעבור לטבריה, ונאמר ערב טוב לדוד אוחנה.
ולמאזינים.
נציג דגל התורה בטבריה, אחד מהקולות הבולטים, אני חושב, עד כמה שאני עקבתי אחרי סיפור רון קובי. טוב, קודם כל, הקלה היום שזה באופן סופי, שבית המשפט בג"ץ זוכה את העתירה של קובי?
ודאי, שיש בו הקלה מאוד גדולה, לא היינו בטוחים. בכל אופן, אתה יודע איך אתה נכנס לבג"ץ, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אני שמח שבג"ץ גם סוף סוף הסכים והסכים להבין את מה שאנחנו עברנו במשך שנה וחודש. הוא קיבל את ההחלטה הפשוטה שראש העיר, שהוא היה ראש העיר, הוא חוזר לתל אביב, וצבר יצא עליו ושמחה.
עד כמה הדבר הזה סופי? הוא יכול, מה, לפנות לבית הדין הבינלאומי, בהאג או משהו?
אצלו אי אפשר לדעת, הוא יכול גם להגיע לבית המשפט הפלסטיני, הוא יכול לעשות הכל. אני חושב שזה סופי, גם הוא מבין שזה סופי, הוא כבר כתב היום בהודעה שגם אחרי, אם לא יהיה ראש העיר זה לא נורא, לנו ודאי שזה לא נורא.
עכשיו, גם אתם למעשה פוטרתם, אתה לא חבר מועצה כבר, נכון?
נכון.
אז בעצם איך מנהלים את העיר? הרי מהותה של, מהות הבחירות וחברי המועצה שהם נציגי הציבור, בשביל זה שלחו אותם, והיום יש ועדה שהיא ממונה, אבל אתם לכאורה מנוטרלים.
נכון, אנחנו מנוטרלים ולא מנוטרלים. אנחנו מנוטרלים כי אנחנו לא חברי מועצה, ואנחנו הקרבנו את התפקיד שלנו כדי שאותו ראש העיר לא יהיה פה. אבל כל אנשי המקצוע הם אנשים שעבדו איתנו במשך שנים. אנחנו נעזור לאזרחים, אנחנו גם היום כבר, אנחנו כמה חודשים לא נמצאים בתוך חברי מועצה, ואין לנו יום אחד של שקט, תמיד יש לנו פניות של הציבור לעזור, אנשי המקצוע, השדרה המקצועית קיימת, והיא מאוד מעריכה אותנו, את כל חברי המועצה, אני בטוח שאנחנו נעזור. לגבי הוועדה הממונה, אין לי ספק, ואני אמרתי את זה גם כשהייתי חבר מועצה, בקדנציה הקודמת. תראה, טבריה היא עיר גירעונית. לא לחינם יש לנו כאן חשב מלווה במשך למעלה מ-20 שנה. אם הממשלה לא תכניס את ידה לכיס, ותוציא כספים במען טבריה, שום ראש עיר לא יוכל לשקם אותה. לכן אני טוען, וגם טענתי בעבר, שוועדה הממונה של משרדי הממשלה, הם שמניעו אותם, משרד הפנים, הוא ידאג לחסות את הגירעונות, הוא ידאג לכל מה שהעיר צריכה, העיר טבריה היא עיר תיירות, היא צריכה המון השקעה, המון חינוך פה, מבנים לחינוך עצירים. מי שיכול לעזור זה רק הוועדה הממונה, דרך משרדי הממשלה, שאין לי ספק שהם ייתנו את כל הכוחות.
למרות שמדובר בעוד זמן רב, אני רוצה לשאול האם עשיתם הפקת לקחים ולמדתם מטעויות על מנת שהסיפור הזה לא יחזור אלינו שוב?
אין לי ספק בדבר, וזה דבר שדיברו עליו במשך שנה וחודש, כולם עשו הפקת לקחים, יש הפקת לקחים שלי ושלאחרים יש, אין לי ספק שאנחנו נצטרך לצעוד כולם ביחד בלי מחלוקות, לא משנה מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, העיקר שלא נחזור לאותו טעות, שהרי אין לזה שום הבנה איך הגענו לכזה דבר, איך טבריה עיר מסורתית, עיר שמאוד מקבלת את האחר, תמיד היה פה אהבה ואחווה.
ואיך מגיע בן אדם עם סמארטפון ומפיץ את השנאה שלו וגורף קולות?
זה ברור שאנחנו עשינו הסקת מסקנות, ואני בטוח שאנחנו נצא לאבא ביחד, ידיים שלובות, ואין לי ספק בדבר.
טוב, אני מבין שאתה בדרך למה, מסיבת ההודעה הערב?
אני אגיד לך, אני בדרך לטבריה, אני ראיתי היום כל היום בטבריה, אני משתדל להצטנע, עשינו את העבודה שלנו, לא יודע אם אפשר לעשות מסיבות, אני לא רב, אבל זה בסדר, אנחנו שמחים בלב, ואני רואה על הציבור שהוא שמח.
מה, מצד לא זורקים אבן אחר נופל, או שיש סיבות אחרות בעניין?
אני חושב שמצד מה שאמרת, זהו, עשינו את שלנו, אני אגיד לך, כשהוא ניצח, הוא עשה פה את...
פתחת את הילד בשבת, מה הוא עשה? הביא שלג בשבת, זה מה שהוא עשה.
לא, לא, זה אני מדבר, אני מדבר על אותו יום שהוא ניצח, הוא עבר פה עם מכוניות וצפצופים, לא מקובל עליי. אני חושב שאנחנו שמחים בלב, שמחים בחוץ, אבל זהו, בזה סיימנו את התפקיד שלנו, כך תעשי, אחרים חולקים עליי וסופרים שצריכים לחלק בקלאות, לא יודע, אולי הם צודקים, אולי לא.
טוב, דוד אוחנה, נציג דגל התורה בטבריה, תודה רבה לך, ערב טוב.
יאללה, חייב טוב, תודה.
ושיהיה בהצלחה. טוב. עכשיו, טוב, האמת שאני חייב לומר לכם על הסרטון המדובר, שמשום מה לא הצלחנו לשמוע אותו. אפשר לשמוע את זה? אי אפשר. אני אנסה להשמיע את זה. אני אנסה להשמיע את זה.
Страшный вирус уже здесь. Он не знает границ. וירוס ננביסטי.
זהו, זה לא באיכות גבוהה, אבל את הווירוס שמעתם, זה הקמפיין של איווט ליברמן בשפה הרוסית. שזה אומר, בגדול, החרדים זה וירוס, הרב הראשי, להבדיל חס ושלום, זה אבו מאזן, וגוש שחור וגדול הולך לטרוף את כל העולים מברית המועצות. הזוי לחלוטין, הזוי לחלוטין שהמגיבה הראשונה הייתה עידה תומא סלימאן כאן בשידור, ואני לא יודע לאיפה זה מגיע, תאמינו לי, זה קמפיין של... טוב, במעבר אחד לנגיף הקורונה לסין, עדי וייצהנדלר, ערב טוב.
טוב.
את בעלת חברה לייעוץ אסטרטגי לעסקים בסין, מומחית לענייני סחר בסין, אז קודם כל נדבר ככה בשורה על ההיבטים הכלכליים של נגיף הקורונה, ועד כמה זה גם אמור להדאיג אותנו, הצרכנים הפרטיים, אנשים שמזמינים באופן פרטי מוצרים מסין.
אז אולי קודם נדבר רק בנימה האישית על משהו מאוד מרגש שקרה אתמול, הייתה תפילה המונית בכותל.
נכון.
למען סין, למען אנשים של סין שהובילו רב הכותל, רב העיר צפת, רבנים ושליחים בסין, ומיליוני סינים צפו בזה בשידור חי.
וראו את הסולידריות שמדינת ישראל מפגינה, ואותם מאוד. אנשים שהגיעו להתפלל, ובאמת גם ראיתי את אותו סיני שביקש מהציבור להגיע לאותה עצרת.
כן, וזה, אין ספק שגם ביחסים הכלכליים זה משהו, זה עוד איזשהו נדבך שמאוד חשוב כל הזמן להקפיד ולהראות אותו. כלומר, בסין לעשות עסקים זה בעצם להיות גם חברים. והחברות הולכת לצד העסקים, וממש רואים את זה ברבנים שיזמו את התפילה הזאת, שהם מבינים את החשיבות של, של העם הסיני שנמצא עכשיו במצב קשה, להראות את הסולידריות הזאת. אז אני חושבת שקודם כל זה משהו שמאוד ראוי לציון, וכדאי לתת עליו את הדגש.
ללא ספק.
עכשיו לגבי ההיבטים הכלכליים שאנחנו רואים ככה ממש בימים האחרונים, מבחינת הנתונים הרשמיים שסין משדרת כרגע, זה נראה שיש מגמה שהיא אופטימית, חיובית, אופטימיות זהירה, אבל כן משדרת סוג של תחושה של קצת שליטה. המספרים שמגיעים מבייג'ין, המספרים שמראים מגמה דרגתית של ירידה, כלומר השתלטות על מגפה והחלה שלה בתוך אזור הובי. וככל שהמגפה הזאת תמוגר באופן שהוא יותר מהיר, ככה אנחנו צופים חזרה לשגרה יותר מהירה בסין, וכתוצאה מכך, גם בכל העסקים שתלויים...
אבל כרגע מה הבעיה? כלומר, בסדר, יכול להיות שמשתלטים והם אופטימיים ברמת ההשתלטות, אבל כרגע העסק מושבת, אנשים ייפגעו, אולי סוחרים אפילו, דברים שהם קצת יותר בקנה מידה.
כן, כן, אנשים ועסקים כבר נפגעו. הרבה מאוד עסקים שתלויים בסין, למשל, עסקים שתלויים בייצור, שנמצא בלעדית בסין, בעצם לא מקבלים את את התוצר של המפעלים, הרבה מהמפעלים שם או מושבתים לחלוטין או עובדים במתכונת שהיא מאוד מאוד חלקית. יש לי לקוחות שקיבלו הערכות שהחזרה לייצור תהיה לא לפני מאי, הערכות שהן קצת יותר אופטימיות מדברות על מרץ. כן יש דיווחים על מקומות שכן התחילו כבר לייצר ואפילו הצליחו לשלח, אבל הכל נעשה בצורה שהיא מאוד מאוד איטית, המפעלים שם ברובם הם די ריקים, או חסרי פעילות לחלוטין, או עם מעט מאוד עובדים.
עד כמה השפעה תהיה לכך על השוק? האם אנשים שמחזיקים במלאים של אותם מוצרים, מה, יעלו את המחירים, או שזה עדיין לא מגיע למצב?
זה מאוד תלוי בשוק, זה מאוד תלוי בשוק. תראה, כשאנחנו מסתכלים על מוצרים שהם בתוך סין, למשל המוצר שיש לו כרגע את הביקוש הכי הכי גבוה, ומבחינת הייצר מאוד נמוך, שזה המסכות והציוד הרפואי, ממשלת סין לא מאפשרת הפקעה של מחירים, והיא מונעת את העלה של מחירים. יש מפעלים שהוקמו במיוחד לצורך התמודדות עם הביקוש הגובר הזה של המוצרים. ומבחינת מוצרים שמיוצאים מחוץ לסין, יש לנו פה בעיה לא רק בייצור עצמו, אלא גם בשילוח. כלומר, ברגע שיש סגר, ברגע שאין מעבר של סחורות גם בתוך סין וגם מסין החוצה, כל שרשרת ההספקה היא תקועה. ההשלכות הן יותר רחבות מרק הייצור ומרק המפעלים, זה משפיע ממש על כל שרשרות ההספקה.
עד כמה זה ישפיע עלינו האזרחים בישראל? למשל, לא יודע, אנשים שרוצים לרכוש מכשירי סמסונג או שיומי, כל אותם מוצרים דיגיטליים שמיוצרים בסין.
אז זה מצחיק שאתה אומר, כי אחד המפעלים הכי בולטים שמייצרים בסין הוא פוקסקון, שממש מציעה בונוסים לעובדים שיחזרו לעבודה. ועם זאת אנחנו ממש רואים שעדיין ההנחיות הרשמיות הן חזרה שהיא מאוד איטית, מאוד הדרגתית. אסור להתקהל ברמה של אסור אפילו לקיים פגישות. מעודדים עובדים לעבוד מהבית, כל עובד אמור לעבוד באיזשהו, אם הוא מגיע למשרד, לעבוד באיזשהו מתחם מבודד ומופרד, וברור שחזרה לשגרה אמיתית אין פה כרגע. אז כרגע הכל תקוע, כלומר כל מוצר שמצפים לקבל בסין, וזה לא רק מוצרים, זה גם שיתופי פעולה וזה גם עסקאות שנרקמות, הכל נמצא על סוג של הולד, שמתחיל להשתחרר מאוד מאוד לאט, ורק בשבועות הקרובים אנחנו נבין האם זה באמת השתחררות של סכר שלאט לאט הולך ומשתחרר, או שזה איזשהו טפטוף שהולך להימשך לנו עוד הרבה מאוד זמן, ומן הסתם ישפיע על כל כלכלת העולם.
הבנתי. אז כרגע אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו רק מצופה להיות אופטימיים.
מבייג'ין כרגע משדרים אופטימיות שהיא מאוד זהירה, מצד שני הם נוקטים אמצעים מאוד דרסטיים. העצירה הזאת ממש של כל הפעילות, זה משהו שלא נראה עוד בשום מקום, בשום מדינה שבה הייתה התפרצות של מגפה. אם אנחנו אפילו מדברים על שפעת החזירים שהתפרצה בארצות הברית, כלומר האמצעים שהממשלה הסינית נוקטת כדי להתגבר על המגפה הזאת הם ממש בקנה מידה שהוא מאוד חריג, ויקריבה את כלכלת סין, ולכן, בגלל שסין מהווה 17% מכלכלת העולם, לכן גם כלכלת העולם מושפעת בצורה כל כך חריגה, כדי להשתלט לווירוס הזה.
עדי וייצנדלר, בעלת חברה לייעוץ אסטרטגי לעסקים מסין, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה.
עכשיו אני רוצה לומר ערב טוב לדני עדינו אבבא.
פלן.
ערב מצוין. איתך אני רוצה לשוחח על ההחלטה של ראש הממשלה, של החלטת ממשלה למעשה, לאשר את העלאתם של 400 בני הפלשמורה, ואני רואה שהדבר הזה מעורר פולמוסים גם בתוך העדה האתיופית וגם מחוץ לה, וגם בנושאים הלכתיים ראיתי את מכתבו של הרב יהודה דרי וכל מיני קייסים בקהילה. תן לנו ככה על קצה המזלג, במה מדובר? מה חילוקי הדעות?
יש כמה וכמה חילוקי דעות, אבל אם אנחנו נלך לעיקר שבהם, זה בעצם העיתוי ההחלטה של ראש הממשלה. ממשלת ישראל בשנים האחרונות קיבלה כמה וכמה החלטות לגבי הקבוצה הזו, כדי להעלות אותם. כל פעם המספר קופץ, כל פעם לא בדיוק מה המספר המדויק, אבל לצורך העניין, לפני כשנתיים נדמה לי, הממשלה החליטה להעלות כ-1,000 מבני הפלשפורה, בסופו של דבר עד היום, מאז אותה החלטה, עלו רק כ-600. 400 הנותרים, מתוך כ-9,000 אנשים שאמורים לעלות, בסופו של דבר, בסופו של תהליך, עכשיו הממשלה מביאה אותם, מקבלת החלטה להביא אותם מספר ימים לפני הבחירות, כמו שאתה יודע.
אוקיי, אז מה הבעיה בעיתוי? אבל זה לא הבעיה העיקרית שמדובר בלפני הבחירות.
א', כן, בסך הכל זה נשמע מאוד לא, זה נשמע כמו, אתה יודע, חלק מה...
תעמולת בחירות.
תעמולת בחירות וחלק מהחלטתו של בנימין נתניהו לשכנע את יוצאי אתיופיה לחזור להצביע לו, כי רובם הצביעו, לא כולם, אבל רובם הצביעו בבחירות האחרונות לכחול לבן.
באמת? בגלל גדי יברקן?
זהו, אני רוצה להעיר הערה מאוד מאוד חשובה.
לא, אני שואל כי אני מנסה להבין האם הפעם הם חוזרים לליכוד, אתה יודע, זה גם...
אני לא חושב שהם חוזרים לליכוד, אני חושב שגם... אני אגיד, יש גם יומרה מאוד מצבנת, כאילו קהילה שלמה חוזרת, אתה יודע, כמו...
בגלל בן אדם אחד שעבר מצד לצד.
זה נשמע לי עזוי, נתניהו דיבר בהכללה, כאילו כולנו, כל בני הקהילה חוזרים להצביע ליכוד, בגלל שזה פוליטיקאי שאין לו השפעה בקהילה, כאילו חוזר לליכוד, ואין לזה שום משמעות, ואני חושב שזה גם טעות, זה גם יחס פטרוני מצד ראש הממשלה, כאילו אנחנו כולנו נוצדים כמו, כן. אין לנו דעה משלנו.
רגע, אבל עברנו נושא, אני רק רוצה להשלים את העניין.
לא, זה אותו נושא אגב.
לא, אני אומר, אבל אני רק רוצה להשלים את הנקודה, למה לא רוצים, למה יש כאלו שמתנגדים להעלאתם של אותם 400 מבני הפלשמורה?
בני הפלשמורה, נושא של בני הפלשמורה בקרב העדה איננו נושא, שיש הסכמה מקיר לקיר. וחלק מבני הקהילה, חלק לא קטן, חושבים שבני הקהילה, בני הפלשמורה, הם טרמפיסטים שנזכרו עכשיו את אלמאות יהדותם והחליטו להגיע לארץ כדי להטיב עם חייהם. ויש כאלה שסבורים שהם יהודים אנוסים שנאלצו להתנצר בשל אירועים כאלה ואחרים, והעובדה המציבה בסיפור הזה, מי שבינתיים מקבל את החלטות לגבינו מי הוא יהודי, זה לא יוצא, זה לא הנהגה רוחנית, אלא אתה יודע, אנשי שעס והחרדים שפוסקים צחקי הלכה למנהם, להביא אותם בלי להתערבה, בלי להתייעץ, בלי לדבר עם הקסים, עם הנהגה הרוחנית, ושזה בעיניי, זאת הבעיה העיקרית אם מתייחסים לזה, כי משום שהקסים הם היו רואי הצון, רואי הקהילה במשך 2000 שנות גלותנו.
אגב, רק להבהיר את העניין הזה, הקסים סוברים שהם יהודים אותם בני פלשמורה שנמצאים שם?
למרבה הצער אף אחד לא שאל אותם, גם בקרב הקסים...
לא, ממה שאתה יודע. גם שם יש חילוקי דעות.
גם בקרב הקסים יש חילוקי דעות מאוד מאוד חמורים. חלק מהקסים הם לא מוכנים לשמוע על זה, וחלק מהקסים הם מוכנים להתפשר, להבין.
אבל עוד נקודה אחת, יש לאותם אנשים שנמצאים שם, אני מבין שהם רוצים להגיע מכוח איזושהי זיקה, לא רק על בסיס יהדות, אלא גם קרובי משפחה פה, נכון?
רוב העולים האלה...
זה איחוד משפחות.
כן, איחוד משפחות.
אז כלומר, גם אם לא היה השאלה של יהדותם כן או לא, היה פה עילה אחרת, למה להביא אותם?
לא, משום, יהדותם היא תראה, שהם מגיעים לארץ, הם בעצם מתחייבים לעבור גיור לחומרה, והם מסכימים, ועל זה אין חולקין על כך. כל מי שמגיע לארץ במסגרת בני הפלשמורה עובר גיור לחומרה, אוקיי?
כן.
לגמרי. עכשיו, מה שאנחנו אגב, בית ישראל, אותם יהודים שעלו במבצע משה ושלמה בשנות ה-90 וה-80, לא עשינו את זה, לא עברנו את זה, רובן לפחות. אבל...
זה בגלל ההכרה של מרן הרב עובדיה והפסק שלו.
נכון, בגלל פסק הלכה של עובדיה יוסף ב-1973, כן. וגם אחר כך הצטרפו אליו רבנים כמו שלמה גורן, הרב שלמה גורן, ורבנים אחרים נוספים בעלי השפעה ביהדות, אבל בסופו של דבר הקבוצה הזו מגיעה לא במסגרת חוק השבות שמחייב כל יהודי חייב להיות בארץ, אלא הם מגיעים במסגרת איחוד משפחות על בסיס זרע ישראל, כאילו למישהו מהם יש מה שנקרא, אתה יודע, סיבמני, לא יודע, עדות כלשהי בתי שהוא היה פעם יהודי. אבל אני אגיד לך, בסופו של דבר הקבוצה הזאת המדינה החליטה להביא אותם. צריך לקבל באמת החלטות, צריך אומץ לב, צריך יושרה אינטלקטואלית לסיים את הסאגה הזה, כי הסאגה הזה היא לא, היא עושה לנו, כמדינה אני אומר, היא עושה לנו רע מאוד, משום שיש אנשים שאם המדינה מחליטה להביא אותם, שתביא אותם, אם לא, צריך להודיע לאנשים האלה, תחזרו הביתה, אנחנו לא רוצים להביא אתכם. יש פה סיפור אנושי, אנשים קוראים פה בצדק, זה בעיניי לא לעניין. לא להיזכר על זה יום וחצי לפני הבחירות, אלא נדמה לי שבשנה יש על פי הלוח היהודי 365 ימים.
כן, לא, אני חושב אבל שזה היה תהליך, אתה גם הזכרת שזה היה לפני שנתיים, זה היה קצת יותר עם דודי אמסלם ונגוסה, שיעשו את השביתת מחאה שלהם ולא רצו להיכנס להצבעה, וזה לא משהו שקרה היום, אבל אין ספק שהעיתוי, הבחירות, בהחלט גרמה לזירוז של כל התהליך הזה ולהחלטת הממשלה להעלות אותם, וכמו שאתה אומר, אל תשאירו אותם באוויר, תחליטו כן או לא, ואם כן תבצעו או אל תבצעו.
אני אגיד לך, בעיניי זה דבר עגול מאוד, לבוא ולהגיד למישהו, תשמע כן או לא. אתה יודע, אנשים עזבו את בתיהם, כן. זה לא משנה אם אני מסכים איתם, לא מסכים
אין
איתם.
אין ספק, חוסר
לא
הוודאות הוא גרוע מאוד.
חוסר הוודאות בעיניי, לא אגון, זה לא אגון. זה לא משנה, גם גנץ, מחר בבוקר לא יקבל החלטה להביא אותם, על אף שהוא אומר פה ושם דברים כאלה. אני לא מאמין לפוליטיקאים, משום שככה זה בחיים, אבל בסופו של דבר, הממשלה החליטה, יש החלטת ממשלה. צריך לסיים את הסיפור הזה לכאן ולכאן. בעיניי חוסר הוודאות שיוצר עכשיו היא לא לעניין. עכשיו היא רק הערה קטנה למעמד שנתניהו משפיע. נתניהו מאמין שאצל בבחירות הקרובות בעוד כמה ימים יקבל בערך כמנדט וחצי בקרב יוצאי העדה, חסרים לו כעשרת אלפים יוצאי אתיופיה כדי שיסגרו לו שני מנדט וחצי.
כמה הוא טועה לדעתך?
אני חושב, תראה, יש שתי עובדות פשוטות מאוד. גדי ורחן לא תרם לו לו בכל אחד. זאת עובדה, כנראה, עובדה מאוד מאוד קיימת. גם אצלנו בקרב הקהילה לא אוהבים עריקים.
דני, אני יכול להסכים איתך שמעבר של אדם, כמה שהוא יהיה מוכר בקהילה, יכול להשפיע על מעגל ראשון שלו, מעגל שני, לא באמת להעביר עדה שלמה ממקום למקום. אבל הבחירות הקודמות היו ממש על הרקע של כל המהומות, וסלמון טקה, וכל...
הצעירים יותר
ידעו,
הצביעו
הצבעת מחאה. יפה, אבל הפעם אנחנו די רחוקים מהאירועים האלה, ולכן יכול להיות שגם נתניהו מזהה שהפעם יש לו את ההזדמנות כן לעשות איזשהו חריש עמוק דווקא בקרב הקהילה האתיופית.
אז אני לגמרי מסכים איתך, אבל אני אגיד לך איפה הוא טעה, אוקיי? אם נתניהו היה בא לאותם צעירים, לאותם דור הצעיר, דור הביניים, חלקו הגדול נולד בארץ או גדל בארץ, היה מספר להם מה הוא מוכן לעשות עבורם, מהמשכנתה דרך מחש, דרך היחס ההוגן כלפיהם במקומות עבודה, ולא להפלוט אותם לרקע צבע עורם, אני אומר לך, רובם הגדול היו חוזרים לצביע.
כן, אתה אומר, תן תוכנית, אל תגיד, העברתי בן אדם מצד לצד, וזה...
בדיוק, במקום זה אתה מביא מבן אדם מפה, ואתה מבטיח 400 אנשים, שאגב רובנו, כל הכבוד ל-400 בני הפלשמורה, זה לא מעניין אותנו, כולנו חיים בישראל, וכמו שאתה יודע, גם לנו, גם לבן קהילה צעיר, זוג צעיר יש לו קשיים מלקנות דירה ולחיות חיים נורמליים, וזה הייתה לו למשל אופציה לנתניהו, יש לו את היכולת, אני חושב שאגב יאמן לזכותו, על אף שאני לא מאוהבה, נתניהו עשה המון לבני הקהילה, זה עניין של להעביר את הקודים של הקהילה, ולא להתפס לכותרות חד פעמיות, הבאתם של בני הפלשמוע, הבאתו של גדי והכן לשורותיו, אני לא בטוח שהביאו לו את הקולות שהוא ציפה להם.
דני עדינו הבבא, תודה רבה לך, ערב טוב.
עדי טוב.
תודה. עכשיו נעבור לפרשננו לצבא וביטחון, קובי פינקלר.
שלום איתי, ערב טוב.
מעמד של קבע בתוכנית, ואני מקווה שזה הם בשורות טובות הפעם. את לא יודע, שהציבור לא יהיה מודאג, אתה יודע.
לא, לא מודאג, הציבור מסתכל על כל מה שנעשה מסביב, שמח בהדחתו של רון קובי, שמח ב...
טוב, בוא נעבור לעניין, כי האמת שאני לא יודע מה קרה עכשיו בעזה, אז ספר לנו.
לא, לא, הפעם לא בעזה, הפעם בצומת אלמון. לפני 10 ימים מחבל בהשראת כל אירועי הדריסה שהיו בירושלים, ולאחר מכן גם ניסיונות פיגוע בהר הבית ובמערת המכפלה, אז מחבל עומד בצומת תלמון, צומת מה שמכונה צומת הפרסה, ויורה לעבר עמדה של צהל, עמדת פילבוקס של צהל, כזו שמוכרת למי שנוסע בדרכים ביהודה ושומרון. חיילי צהל יורים לעבר המחבל הזה. החייל הזה עצמו נפצע באורח קל, ברוך השם, חסדי שמיים, שוחרר כבר לביתו, ומאז מתחיל להתנהל מרדף.
רגע, זה אותו חייל שהקליע שפשף לו את הקסדה?
נכון, נכון מאוד.
אוקיי, אז זה ממש ניצל בנס.
איתי גידס, אי אפשר עליך.
לא, אני זוכר.
נכון, נכון, אמרתי, לכן אמרתי את שתי המילים בחסדי שמיים. תמיד כשאני אומר אותם, אני מתרגש כל פעם מחדש, כל אימת שאני מבטא את צמד המילים הללו, כי באמת אי אפשר להבין את גודלם של המילים הללו. ואז זה מתחיל מצוד, גם מרדף חם של חיילי צהל עבר המחבל הזה, וכמובן גם גופי מודיעין שונים, גם שב"כ, גם אגף המודיעין של צהל, גם משטרת ישראל, כולם עסוקים במרדף אחרי המחבל הזה. ואתמול אחר הצהריים, אני לא אספר את כל הפרטים, כיוון שהם עדיין חלקם חסויים, בעקבות מידע של אחד מן האנשים שנעצר, הוא מוליך אותם לסבך עצים, סבך שיחים, ממטרים ספורים מתחת לעמדה הזאת, ושם גופתו של המחבל הזה. הפלסטינים טוענים שהוא בן 53, לא יכול להיות שהוא ירה, אבל כל העובדות מדברות בעד עצמם. המחבל הזה חוסל, חייל צהל שוחרר, ברוך השם כבר לביתו, וברוך השם האירוע הזה מאחורינו.
ברוך השם. קובי פינקלר, שתבואו רק עם בשורות טובות. ערב טוב.
אמן, אמן, תודה.
אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי השידור אורי כהן. אני הייתי איתי גדסי, ולכולכם לילה טוב ושקט, ותהיו איתנו גם מחר.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיגויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
ארבס לשולם זוכר, בגד ותפריט לברית, כיסא של אליהו, סלקל חדש.
בסוף תמצאי מי שידאג לכל. את תדאגי ללדת בשיבה.
זו ההשתדלות שלה.
אמא, בבחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, את דואגת ללכת על בטוח. בשיבה תהני מרפואה מתקדמת וצוות מקצועי. מיחס אישי, מהתאמה להלכה ומקשרות מהודרת.
זו ההשתדלות שלה.
המרכז לנשים וליולדות שיבה בתל השומר.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צמטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום,
03-964-1555 03-964-1555
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
וקסברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק. חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים. סיפורים, קריוקי, שירים ועוד. והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491. 077-231-8491. או באתר וקסברגר.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. מדי שבוע, גם הפעם, אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, והטכנאי הוא ישי פופובסקי.
The reason that we won tonight in New Hampshire, we won last week in Iowa, is because of the hard work of so many volunteers. And let me say tonight that this victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
בשבוע שעבר דיברנו כאן על הפריימריז במפלגה הדמוקרטית שהחלו ברגל שמאל עבור המועמד המוביל והמבטיח לכאורה ג'ו ביידן. יממה לאחר מכן קיבל ביידן מכה נוספת כשהפסיד במערכה בפריימריז שנערכו גם במדינת ניו המשר. כל הצרות ששמענו כעת הוא של המנצח הגדול, היהודי ברני סנדרס, הסנטור הסוציאליסטי הקיצוני, שאמר, העובדה שניצחנו היא בגלל העבודה הקשה של מתנדבים רבים כל כך, והרשו לי לומר שהניצחון הזה הוא תחילת הסוף של דונלד טראמפ. עד כמה שזה נשמע תמוע, גורמים בארצות הברית טוענים כי טראמפ חושש מסנדרס הקיצוני יותר מאשר הוא חושש מביידן הממלכתי. הסיבה לכך היא שסנדרס, דווקא בגלל קיצוניותו, מרכז סביבו דבוקה של גרעין תומכים קשה שילך אחריו באש ובמים, לעומת ביידן שמייצג אוכלוסייה אפורה ומשעממת שלא תקפוץ למים כדי להביא עבורו את הניצחון. הוכחה להרדידות של אנשי השטח של ביידן באה כבר לידי ביטוי לדבריהם בפריימריז שבהם הוא נכשל. אלא שהבוקר חלה תפנית מעניינת כאשר סנדרס החל להתגאות גם במוצאו היהודי. דבריו, אני גאה מאוד להיות יהודי, מצפה כבר בחיליון עיניים לכהן כנשיא יהודי אמריקני הראשון במדינה. הנה קולות מסרטון למשל, שלו תומכיו היהודים של סנדרס, בו הם מנסים להכחיך בין היתר את אמירתו של הנשיא טראמפ, כי נוכח הצעדים הרבים והחשובים שעשה למען ישראל, הוא לא מצליח להבין איך יש עוד יהודים שמצביעים עבור הדמוקרטים.
If Bernie Sanders is elected, he would be our first Jewish American president. As a Jewish American, that would be a huge step forward in this country and blow back against the rise of anti-Semitism in this country.
Any Jewish people that vote for a Democrat, I think it shows either a total lack of knowledge or great disloyalty.
You know, they were chanting like in Charlottesville,
Jews will not replace us.
Jews will not replace us, and then having a Jew literally replace them would be like that would be so satisfying.
ובינתיים יהודי נוסף שצובר תאוצה במפלגה הדמוקרטית הוא ראש עיריית ניו יורק לשעבר מייקל בלומברג, שאף מתגאה ביהדותו ומפרסם בצורה בולטת מגן דוד בכל כזאת הבחירות שלו. בסקרים הצליח בלומברג להתברג במקום השלישי המכובד עם 15%, זאת לאחר שרשם עלייה ניכרת בתוך זמן קצר. בלומברג מדגיש את עובדת היותו יהודי ואת כך שידאג לביטחון ישראל מול סנדרס, שאמר בעבר שלא ירוץ לעשות זאת. בתקשורת בארצות הברית, כפי שנוכל לשמוע דוגמה אחת בקטע הבא, שמו לב לוויכוח בין שני המועמדים היהודים וסיקרו את הנושא בהרחבה.
Asking people the money not to give away but to spend on themselves.
The billionaire media mogul made a swing through Florida Sunday, stopping in Tampa before a rally at the Aventura Turnberry Jewish Center, where he focused on American support for Israel.
As president, I will always have Israel's back.
He also criticized the president's decision to pull out of the Iran nuclear deal, despite his own misgivings about the deal itself.
And after years of compliance, Iran is once again marching towards the development of a nuclear weapon.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. Weeks ago, we also announced that the forces are coming back. They're coming back home. We're reducing over here. But because of technology and all of the things that we have, we're able to reduce in Afghanistan, very substantially actually reduce, and do even more devastating attacks on the enemy. So that's part of the $2.5 trillion that we have coming.
ועוד הדמוקרטים נלחמים האחד בשני. הנשיא טראמפ ממשיך לעשות היסטוריה. בדברים האלו שלו ששמענו עכשיו, מספר על הסכם שלום עתידי בין ארצות לטליבן, שאם יצא אכן לדרך, ישים קץ המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית, שנמשכת כמעט שני עשורים. הנאום הזה, אגב, נעשה במסגרת ביקור פתע שערך לכוחות האמריקניים שמוצבים באפגניסטן. בכיר בממשל האמריקני יודע בסוף השבוע שארצות הברית וארגון הטרור טליבן הגיעו להסכם הפסקת האלימות, שבמסגרתו ארצות הברית תיסוג מאפגניסטן, ואילו הטליבן התחייב להפסיק להטמין מטענים מצידי הכבישים, להפסיק את פיגועי ההתאבדות וכן את שיגורי הטילים. לפי אותו בכיר, ארצות הברית תפקח על ההפוגה ותקבע אם יהיו הפרות כלשהן, וההסכם התחיל בתקופת מבחן של 7 ימים, כשלאחר מכן תגיע תקופת מבחן נוספת של 10 ימים, בהם השיחות בין שני הצדים יעברו הילוך. אם טליבן יעמוד בתנאים, הסכם הפחתת האלימות יוביל למסע ומתן לשלום שיכללו את כל הצדים באפגניסטן, וההסכם שיחל ב10 במרץ יגרור את נסיגת הכוחות הזרים מאפגניסטן במשך 18 חודשים. ואם דיברנו על ועידת הביטחון השנתית הנערכת במינכן, במסגרתה הודיע אותו גורם אמריקני על הפסקת האש בין ארצות הברית לטליבן, הנה התוצאה של הפעילות של טראמפ שקרה בה. מאות גולים איראנים המתגוררים באירופה הגיעו לרחובות מינכן והפגינו נגד נוכחותו של שר החוץ האיראני מוחמד זריף בוועידה. מפגינים קראו באיראנית ובגרמנית נגד זריף ונגד המשטר האיראני, וקראו למדינות החברות בוועדה לזרוק מנה את זריף שמייצג את משטר הרשע האיראני שהורג אזרחים חפים מפשע. עד לעלייתו של טראמפ לבית הלבן, כשהאיראנים היו חביביו של הנשיא הקודם ברק חוסיין אובמה וקיבלו בזכותו הכרה בינלאומית, מחזה שכזה היה יכול להיות רק חלום רחוק.
Das Regime verhängte danach
עודנו מזכירים את איראן, כדאי להזכיר אירוע נוסף שקרה השבוע, שהבליט שוב את המתיחות בינה לבין ארצות הברית. בריאיון שערך השבוע, שר החוץ האיראני זריף, שאותו הזכרנו כעת, במסגרת ביקורו במינכן, הוא ניסה להאשים דווקא את האמריקנים בהפלת המטוס האוקראיני על יושביו מעל שמי טהרן לפני כחודש וחצי. לדבריו שאותם נשמע כעת, אין דבר שאנו רוצים להסתיר, מכיוון שעודנו שהמטוס הופל בשוגג, אך האם יש משהו שארצות הברית רוצה להסתיר? עוד אמר זריף, זאת שאלה, אינני אדם של תיאוריות קשר, אך זה מותיר את השאלה הזו רעננה במחשבתי, מדוע האמריקנים לא נותנים לנו את הכלים לקרוא ולפענח את הקופסה השחורה הזו? האם יש בה משהו שהם לא רוצים שנדע? זאת שאלה גדולה.
There is nothing that we want to hide because we announced that it was shot down by mistake. But is there anything that they want to hide? This is a question. I'm not a man of conspiracy theory, but it leaves this question very fresh in my mind. Why are they not giving us the tools to read this black box? Is there anything in this black box they don't want us to know? That's a big question.
So you have the black box, you're not willing to send it outside the country, but you can't read it. So it's just sitting there?
Yes, it's just sitting there. It's available to all the parties to this.
עד כאן פינת החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשורות טובות.
אולי תמיד איתי,
בוקר טעים למאדרין. חדש, דגני הבוקר של פיטנס, עכשיו בחשרות חתם סופר. מכיל דגנים מלאים, שיבולת שועל מלאה וויטמינים מקבוצת בי. פיטנס, מזין אותך באנרגיה. להשיג בנקודות המחירה.
חדש, אלעל ספייס, מושבים עם יותר מקום לרגליים, לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים. מתחדשים בשבילכם, אלעל, ממרץ 2020.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-5-30.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש. חזרו אחריי.
צי מטוסים חדש באל על, בשביל שתענו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אל על.
בהשראת האהבה האינסופית שלכם, בהשראת החיבוק הרך, בהשראת ההגנה שאתם מעניקים לבייבי שלכם, יצרנו את החיתול הכי טוב שלנו. חדש, הגיס אקסטרקר, החיתול היחיד עם קריות הספיגה הרכות וכיס פנימי למניעת נזילות. הגיס אקסטרקר, החיתול הכי טוב שלנו להגנה על אור התינוק. הגיס.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למאדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
יומן הצרכנות עם ישי פופובסקי, עורך אופר גדנקן.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם יומן הצרכנות. בשבוע האחרון נערכה הכשרת מפעל קוקה קולה ישראל לפסח. נכחו במעמד הרב יצחק לנדה והרב שבח רוזנבלט, רבני יאיר בני ברק, הרב יהודה קץ, האחראי מטעמם על הכשרות בקוקה קולה, הרב בן ציון נשר, הרב בועז הלוי, והרב בן ציון פרידמן מרבנות תל אביב, הרב יעקב רוז'ה, הרב העיר בת ים, הרב אברהם שטיצברג, האחראי על הכשרות בקוקה קולה ישראל, וכן רבנים נוספים. את המעמד הובילו מר הראל חייקין, מנכ"ל קוקה קולה ישראל, אלי בראל, סמנכ"ל התפעול, תומר סגיס, דובר הקבוצה, ובכירים נוספים. כעת נערכים בקוקה קולה ישראל לספק את הביקוש הגדול ברחבי העולם לקראת פסח בכשרות המהודרת. תומר סגיס, דובר קבוצת קוקה קולה ישראל, מספר על ההשקעה של מערכות הכשרות.
אנחנו שמחים ובפרט נרגשים לארח לראשונה במפעלנו את רבני העיר בני ברק, הרב לנדה שליטה והרב רוזנבלט שליטה, החתומים על ההכשר המהודר של מוצרינו יחד עם רבנות תל אביב. במשך שנים רבות הלכנו לאורו של הרב לנדה זצל, שהדריך תמיד בנועם ובשמחה, והמסורת הזו ממשיכה ואפילו מתעצמת. יהודים בעולם כולו מתפעלים מהאיכות ומהכשרות של משקאות קוקה קולה, ואנחנו מוכירים את מערכות הכשרות על המסירות וההשקעה שאין שני להם. ובעזרת השם נזכה לחגוג את המעמד הזה עוד שנים רבות.
בבקשת הציבור, מבצע מטרנה מצווה מתארך בשבועיים. כזכור, שיתוף הפעולה בין מטרנה לחסדי נעמי מתקיים מזה 21 שנים רצופות. מדובר בפעילות החסד הגדולה והייחודית של חברת מזון התינוקות הגדולה בציבור החרדי, שמעניקה באמצעות חסדי נעמי אלפי אריזות של מזון תינוקות מתוצרתה. מועד הסיום החדש של המבצע הוא ג' באדר, 28/2020. בשבוע שעבר התקיים הכנס השנתי של התאגידים העירוניים של מרכז השלטון המקומי בישראל. בכנס השתתפו מאות ראשי ערים ומועצות, וכן הנהלות התאגידים העירוניים. במהלך הכנס אמר אמיר קליבנוב, סמנכ"ל ומנהל החטיבה לבנקאות מסחרית בבנק מרקנטיל, כי אם מזוגו לפני כחודשיים של מוניציפל בנק, לשעבר בנק דקסיה, לתוך בנק מרקנטיל, יוכלו הרשויות המקומיות והתאגידים המוניציפליים בישראל לקבל בבנק מרקנטיל את כל מעטפת הפעילות הבנקאית, ובלי צורך לפצל את פעילותם הפיננסית עם בנקים אחרים. מכבי שירותי בריאות הרחיבה את שיתוף הפעולה עם פתחיה והחלה להעניק שירותי התפתחות הילד במרכז הרפואי בלב שכונת רוממה. בשורה זו מצטרפת להודעותיה האחרונות של הקופה אודות פתיחתם של שני מרכזי טיפול יום במרכז העיר. עם תחילת 2020 מציע מרקנטיל שפע של הנחות ברכישת מוצרים ושירותים לכל המשפחה הניתנות במסגרת תוכנית מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס האשראי של בנק מרקנטיל משויכים אוטומטית לתוכנית ההטבות וההנחות. בין העסקים שיעניקו הטבות, אופטיקנה, ורדינון, אביס, טרקלין חשמל, אופטיקה אלפרין, מגה ספורט, גולברי, נאמן ועוד. אל על מציעה הטבה למזמינים כרטיסי טיסה דרך אתר החברה ובאפליקציה. לקוחות שירכשו שני כרטיסי טיסה ומעלה ייהנו משובר לאתר Fly and Buy בסך $30. המבצע יהיה תקף לרכישה עד 19/2/2020 לטיסות היוצאות מישראל בין התאריכים 12/2 ועד 30/6/2020. קובי אריאלי נבחר כפרזנטור של רשת יש בקמפיין הדיגיטל שהושק השבוע לרגל 4 ימי חגיגת האשראי האטרקטיביים יש חגיגה. הרשת מזמינה את 70,000 חברי מועדון הצרכנות שלה ליהנות ממאות הטבות ועשרות מותגים נחשקים. חדש על המדף, בשורה למרכיבי משקפי מולטיפוקל. עדשות המולטיפוקל החדשות של חברת הויה יפן זמינות כעת לרכישה בכל סניפי עינית ברחבי הארץ. מדובר בשני סוגי עדשות חדשניות, אמרלד והויה לייפסטייל. שתיהן מעניקות מענה מדויק והתאמה אישית לצורכי הלקוח. לאחר הצלחת החיתול הראשון שלי, המיועד לתינוקות עד גיל שבועיים, האגיס משיקים את יתר החיתולים בסדרת אקסטרה קר. באגיס מספרים כי מדובר בחיתול הטוב ביותר להגנה על אור התינוק. הסדרה החדשה היא היחידה עם קריות ספיגה רכות וכיס פנימי. המותג רבע לשבע של אלית משיק מחדש במהדורה מוגבלת לעונת החורף את רבע לשבע רולס בקשרות בדץ העדה החרדית. מדובר בגדילי ופל קרנצ'י מצופים בשוקולד חלב מעולה המגיעים בשני מילואים, קרם פאג' שוקולד וקרם בטעם קפוצ'ינו. קטגוריית המאפה המתוק מגלגלת כ-1.2 מיליארד שקלים בשנה. בשנת 2019 צמח עולם המאפה ב-3.4%, כאשר תחום המאפה של אלית צמח ב-10%. בשנת 2019 אלית הובילה את עולם המאפה המתוק עם נתח שוק של 17.8%, כך על פי נתוני סטורנקסט. עד כאן יומן הצרכנות שלנו לערב, נשוב ונפגש עם ירצה השם גם בשבוע הבא.